האם יש למישהו באיזושהי שאלה שלא נהנתה?
מישהו שאל, אם כבר חיינו בספור פעמים, אז איך זה שאנחנו כבר לא בודות? הרי כבר לפי סטטיסטיקה היינו צריכים כבר להיפגש עם הדרמה ולהגיע להערה.
כנראה שיש טעות בחשבון, כי אנחנו עוד כאן. כן, זה נכון שחיינו המון פעמים, והעובדה היא שאנחנו עוד בסמסרה. אז עוד לא גמרנו. כן. הנושא היום דן במה זה מעשה טוב ומה זה מעשה לא טוב, מבחינת קרמה. כדרכנו בקודש, אנחנו נתחיל עם המושג הטיבטי. למעשה טוב, תחזרו אחריי, גאווה. אז גאווה זה מעשה טוב, לפעמים אנחנו נשתמש במושג של חסד או מעשה חסד. דרך אגב, אם גאווה זה מעשה טוב, מה זה מעשה לא טוב בטיבטי? מי גאווה? פשוט הוספנו את העברה מי לפני הגאווה. הגדרות שאנחנו נביא למה זה מעשה טוב ומה זה מעשה לא טוב, לקוחות מפרשן גדול טיבטי שחי במאה ה-13, ושמו, תחזרו אחריי, צ'ים ג'מפיאנג. מצוין. הוא חי במאה ה-13, הוא היה פרשן גדול של אבידאמה הקושה, לא היו הרבה פרשנים בטיבט לאבידאמה הקושה, כאמור, אבידאמה הקושה ספר מאוד קשה לקריאה, ואם תסתכלו במקראה שלכם, תראו שיש קטעים שהם מאוד קשים להבנה. ודרך אגב, חלקים מהמקראה שיש לכם לשיעור הזה, הם לא חובה, הם אופציה. השיעורי בית לא מסתמכים עליהם, וגם השיעור לא מסתמך עליהם. הם לצורך ההשערה, ואם תמצאו שהם קשים מאוד, אתם צודקים, הם מאוד קשים. ככה שגם אם זה לא ברור עד הסוף, אין צורך להתרגש מזה. אנחנו לא ניכנס לחלק מהם. וזה דרך אגב נכון בכלל לגבי המקראה של הקורס הזה. חלקים ממנה בכלל לא ניכנס והם די קשים. אז ההגדרה שנותן לנו צ'ים ג'מפיאן של מה זה מעשה טוב, כוללת מושג שאני רוצה לרשום לכם, כי הוא חשוב. תחזרו אחריי, נאמין. מה זה נאמין? אתם זוכרים מדי פעם מישהו שואל שאלה בשיעור ואני עונה תשובה והשואל לא לגמרי מסופק ואז אני אומרת אוקיי זה צריך לבשל. אז נאמין מתייחס לקטע הזה של לבשל, שהדברים לוקחים זמן דגירה. המין, שבתוך הנמין פירושו להפשיל, כמו פרי שמפשיל. נמין זה גורם שמפשיל, וכל תוצאה קרמית יש את האופי של נמין. יש את האספקט הזה של זרע שנזרע, ועובר זמן של הפשלה, ובסופו של דבר מפשיל. ותמיד יש את התהליך הזה של הפשלה. בלי זה, זאת לא תוצאה קרמית. תמיד התוצאה באה יותר מאוחר. נגארג'ונה, שהיה נחשב הבודה השני, חי במאה הרביעית, היה חכם בודיסטי אדיר, והוא מתייחס לטרגדיה הגדולה של נאמין, שיש תמיד התהליך של הפשלה, והתוצאה באה בהפרש זמן מהסיבה. יש תמיד פרק זמן שחולף, ולפעמים פרק זמן מאוד ארוך, ולפעמים עובר את גבולות החיים האלו. ואנחנו לא רואים את התוצאה, ולכן גורמים לעצמנו סבל, בכך שאנחנו זורעים סיבות שיביאו לנו סבל בעתיד. אז האספקט של נאמין קשור לזמן הזה שחולף בין הסיבה לתוצאה. אז עכשיו ההגדרה.
רשיק, נאמין יהיו, דנטנדו, דונייק יופלני גאווה. רשיק, בינתיים, בטווח הקצר. נאמין, הפשלה. יהיון, נעימה. דן, ו. תנדו, כאן פירושו בטווח הארוך. דונגר, סבל. קיופלה, מגן מפני. ני, מילת חיבור. גאווה, חסד, מעשה טוב.
מעשה חסד, גאווה, הוא זה שמביא בטווח הקצר חוויה נעימה, תוצאה קרמית רצויה, ובטווח הארוך מגן מפני סבל, תוך שמביא אותנו לנרוונה. אני אחזור. מעשה חסד הוא זה שמביא בטווח הקצר חוויה נעימה, תוצאה קרמית רצויה, ובטווח הארוך מגן עלינו מפני סבל, וכך שיביא אותנו לנרוונה. חוויה שהיא נעימה לנו. איך יודעים שהיא נעימה? מי אומר שזה נעים? אני אומרת שזה נעים. אם זה נעים לי, אז זו חוויה חיובית. חוויה שהיא נעימה לי, שהיא רצויה לי, משהו שרציתי וקיבלתי, ובסופו של דבר, מעשה חסד, בטווח הקצר יביא חוויה נעימה ורצויה, בטווח הארוך יביא אותי לנרוונה. על זה צריך לדבר קצת יותר. ואנחנו נבחין בין שלושה סוגים של תוצאות קרמיות. וכאמור, בקורס הזה תשמעו הרבה סיווגים של קרמה, ו... נסתכל על זה מהיבטים שונים. אז כרגע אנחנו מדברים על שלושה סוגים של מעשים טובים. למעשה, הסיווג הבא חל גם על מעשים לא טובים. חל על כל תוצאה קרמית בעצם. הסוג הראשון זה דברים שאנחנו עושים בעשייה, בדיבור או במחשבה, ושתוצאתם אנחנו נחווה בחיים האלו. דברים שאנחנו עושים או אומרים או חושבים, שהחלק של הנאמין, של ההבשלה, יפשיל בחיים האלו שיש לנו כרגע. איזה מין דברים אלו? הם צריכים להיות מאוד יוצאי דופן. המעשה צריך להיות בעל איכויות בלתי רגילות, עם אנרגיה בלתי רגילה מאחוריו, ואנחנו נדבר על זה הרבה יותר בשיעורים הבאים. אחת הסיבות העיקריות ללמד את הקורס הזה היא בדיוק זו, לדעת מה הם אותם המעשים שהם כל כך חזקים וכל כך יוצאי דופן, שיכולים להוציא אותנו לנרוונה כבר בחיים האלו. וזה צריך ללמוד ולהבין לפני שנוכל לעסוק בהם. וזה בדיוק הפרינציפ מאחורי העיסוק בטנטרה. בטנטרה לוקחים את הידע הזה שמבוסס על קרמה וריקות, הפרקטישנר בטנטרה עוסק כל הזמן בדברים הכי חזקים שאפשר ובצורה הכי חזקה שאפשר במטרה להביא להערה כבר בחיים אלה ואם לא מיד לאחריהם. אז זה הסוג הראשון של תוצאות. הסוג השני של תוצאות ואלו שיפשילו מיד בחיים הבאים אחרי אלו. והאבידה מקוסה מפרט אלו תוצאות נחווה בחיים אלו, אלו תוצאות נחווה בחיים הבאים, ואלו תוצאות נחווה אחרי זה, שזה הסוג השלישי. הסוג השלישי זה דברים שיקח יותר מהחיים האלו והחיים הבאים. כאמור, אנחנו ניכנס לזה יותר בעתיד, בשיעורים הבאים. באשר לדברים שיפשילו בחיים הבאים, זה מאוד תלוי במצב המיינד שלנו ברגע המוות. איך אנחנו מגיעים אל המוות? עם איזה מיינד אנחנו מגיעים אל המוות? אילו יכולות פיתחנו שאנחנו יכולים להשתמש בהם ברגעים הקשים והמבלבלים של מוות? ובמידה רבה קובע מה יקרה לנו בחיים הבאים. כמובן גם כל מה שעשינו בחיים האלו, כולל אותו אימון ושליטה שאנחנו משיגים במיינד, והקרמות שאספנו במיינד, והיכולת שלנו להביא למה שאנחנו קוראים קרמה משליחה, שהיא טובה, ונדבר גם על זה בהמשך בשיעורים הבאים. חשוב לדעת שאותה קרמה שהביא אותנו לחיים האלה, ושבזכותה יש לנו את החיים כמו שאנחנו חווים אותם עכשיו, כמו כל קרמה אחרת, גם היא מתקלה. זאת אנרגיה שבאנו איתה לחיים האלו, ובמהותה היא הולכת ומתקלה. כל רגע שאנחנו ממשיכים לחיות, אנחנו מחלים את הקרמה הזאת. אנחנו משתמשים בה והיא מתקלה. ומוטל עלינו ללמוד איך לחדש קרמה טובה, ולהעצים אותה ולהביא אותה לרמה הבאה. בלי זה היא תיגמר, והכיסים העמוקים שיש לנו של קרמות לא טובות השתלטו אחרי המוות. אז עכשיו לגבי החלק השני של ההגדרה, שאומר שמעשה טוב בסופו של דבר יביא אותנו לנרוונה. אז השאלה נשאלת, האם כל מעשה טוב בהכרח תורם לקראת הנרוונה שלנו? שימו לב, אנחנו מדברים פה על נרוונה כיוון שאנחנו ב... אסכולה של המפרטים, של הוויבשיקה, ואצלם זה הרמה הגבוהה ביותר שאפשר להגיע אליה, על זה הם מדברים. כמובן אנחנו הרבה מחוץ לוויבשיקה, אנחנו בתוך המהיאנה, בתוך המידל ווי, בתוך החלק העליון של דרך הביניים. אני רק זורקת את זה לצורך ההקשר. אז נחזור לשאלה שלנו, האם כל מעשה טוב בהכרח יביא אותנו לנרוונה? התשובה היא לא, ודיברנו על זה כבר בעבר. אמרנו שכרגע, מהיותנו בסמסרה, המיינד שלנו ספוג בבורות, הוא שרוי בבורות. אין לנו הבנה נכונה של המציאות כרגע. וכתוצאה מכך, אפילו מעשים טובים שאנחנו עושים, הם לא טהורים. יש בהם קטם, יש בהם רבב. לכן המעשים הטובים האלה הם עדיין חלשים וכוחם מועט להביא אותנו לנרוונה. האם הם לחלוטין לא רלוונטיים? זה לא נכון. כל אחד ואחד מהם חשוב, נחשב ונספר ולא הולך לאיבוד. הם כולם רלוונטיים. כל מעשה הוא ברע או הוא סיבה לתוצאה הקרמית הבאה. אז במידה שאנחנו עושים מעשים טובים, אנחנו מגבירים את האנרגיות החיוביות האלה, וכשהתהליך הולך ומתגבר, הוא יביא אותנו למצב שהמעשים הטובים יהיה בהם עוצמה ויהיה בהם כוח, ובסופו של דבר יוציא אותנו מסמסרה. אז זה לא נכון להגיד שהמעשים הטובים שאנחנו עושים לא מביאים אותנו לנרוונה, אבל כל עוד המיינד ספוג בבורות, כוחם חלש, כוחם מועט. הם מצטברים אבל בקצב מאוד איטי. וזו הסיבה גם שאנחנו אומרים שהדרך של הסוטרה לא מספיק חזקה. כשאני אומרת כאן עכשיו סוטרה, אני מתכוונת סוטרה בניגוד לטנטרה. זאת אומרת, הלימודים הפתוחים בניגוד ללימודים הנסתרים, לדרך הנסתרת. אז כל מה שאנחנו עושים כאן כלול בדרך הסוטרית במובן הזה. בדרך הפתוחה. והדרך הפתוחה היא בסיס לדרכים הנסתרות, הכרחי ללמוד אותה, להבין אותה, לשלוט בה ולהפנים אותה היטב, ובלי זה הדרכים הנסתרות לא עובדות. אבל בפני עצמה, הדרך הזו לא מספיק חזקה. וזה לא שהיא לא עובדת, היא עובדת. הבודה לימד אותה כדרך להגיע לנרוונה, להגיע להערה. אלא שזה לוקח שלוש קלפות. אתם זוכרים מה זה קלפה? קלפה זה עידן. אחד מההגדרות של עידן. יש להם הרבה מילים לעידן, לפי אורחים שונים. וקלפה זה פרק זמן מאוד ארוך, משהו כמו 10 בחזקת 60 שנים. אחד עם 60 אפסים. ונאמר שהבודה מרגע שעלה על התהליך הזה של עיסוק בדרמה ושל צבירת מעשים טובים, לקח לו 3 עידנים כאלו להגיע להערה. אז אם זה לוקח 3 עידנים, מבחינתי זה לא משהו שעובד. זה משהו שהוא נכון, אבל אין לי זמן לחכות ככה עובד. ולכל האחרים סביבי שתלויים לרווחתם בי, גם להם אין זמן לחכות. אז מבחינה זאת אפשר להגיד שזה לא עובד. בסופו של דבר. אז איך אם ככה, אם אנחנו עושים מעשה טוב, איך נהפוך אותו למשהו שאיתו להביא אותנו לנרוונה, שאומנם יביא אותנו למצב שבו לא נצטרך לסבול יותר? שני מסכות יש כאן. שני דברים שצריכים לעשות להעצים את מה שאנחנו עושים. ונדבר על זה יותר בהמשך. אבל כאן רק נזכיר בקיצור, הדבר הראשון כבר אמרנו, שמה שמחליש את העוצמה של המעשה זה העובדה שהמיינד שלנו ספוג בבורות. ספוג בבורות, אין לנו הבנה נכונה של המציאות. ולכן, ככל שתעמיק ההבנה שלנו של מציאות, ככל שנלמד ונעמיק ונבין יותר את הראייה הנכונה, כך אנחנו הולכים ומחזקים את האנטידוט לבורות, את החוכמה. מה שקראנו שרב, ככל שזה הולך ומתחזק, הבורות הולכת ופוחתת. כשהמיינד פחות ספוג בבורות ויותר ספוג בחוכמה, כשהפרופורציה הזאת הולכת ומוטט לכיוון החוכמה, באותה מידה העוצמה של המעשה הטוב, של המעשה החסד שאנחנו עושים, הולכת ומתגברת ביכולתה לתרום להערה שלנו ולהוציא אותנו מסבל. אז הגורם הראשון זה ללמוד ולהעמיק ולהעצים את הראייה הנכונה, את ההבנה של ריקות. ועכשיו שוב קפצתי אסכולה. כשאנחנו מדברים על ריקות, אנחנו בדרך הביניים, במהיאנה, שזה לא האסכולה שלנו כאן. רק להקדים קצת מאוחר למוקדם, תוכלו ליישם כבר, כשאתם עושים מעשה טוב כגון, אתם נותנים למישהו משהו. פועלים בנדיבות. מאוד עוזר לזכור את הריקות שכרוכה במעשה, את העובדה שהנותן הוא ריק, המקבל הוא ריק, המעשה הוא ריק, והמתנה היא ריקה. ריקים ממה? ריקים מכל קיום עצמי, מכל מהות עצמית, מכל טבע משל עצמם. אם נקצין את זה קצת, אם אני נותנת ספר ליעקב, מה עשיתי? לקחתי חפץ שהיה קרוב אליי, והעברתי אותו שיהיה קרוב על יד יעקב. אז הזזתי חפץ, וזה נקרא מעשה טוב. אם עשיתי משהו הפוך, אם לקחתי ספר מהשולחן של יעקב, ולא אמרתי לו, ושמתי את זה על השולחן שלי, כגון גניבה, מה עשיתי? גם הזזתי חפץ. הזזתי חפץ ממקום למקום. כשהמעשה הראשון נחשב מעשה חסד, מעשה חיובי, והמעשה השני, תהפך. מה ההבדל? שניהם כרוכים בהזזה של חפץ. אני אשאיר לכם לבשל את זה קצת, אבל אני אתן לכם רמז. שניהם ריקים, המעשים ריקים. ריקים מקיום עצמי משל עצמם. אז מאוד עובר כשעושים כל מעשה חיובי, כל מעשה טוב, לזכור את הריקות של הנותן, של המקבל ושל המעשה או של החפץ של עובר. וזה לא רק חל על נתינה, זה חל על כל דבר. אם אתם שומרים על התנהגות מוסרית, אם אתם נמנעים מלהתרגז, אם אתם אומרים מילה טובה למישהו, כל דבר טוב שאתם עושים, יש בכל זה ריקות, כיוון שהעושה, המקבל והמעשה, שלושתם ריקים מכל קיום משל עצמם, ולזה אנחנו לפעמים קוראים שלושת הספרות של המעשה. ככל שנוכל יותר לזכור את הריקות של שלושת הספרות, שלושת השותפים למעשה, או שלושת החלקים של המעשה, המקבל והמעשה או החסד. ככה מתעצמת הקרמה של המעשה. האספקט השני שמעצים את המעשה, שעושה אותו למעשה חיובי בעל עוצמה יותר גדולה, זה האקט של הקדשה. אם אנחנו עושים מעשה טוב, ובזה זה נגמר, מה שקורה זה שהאנרגיה הזאת חלשה והיא מתמסמסת. אנחנו רוצים לפתח הרגל, והרגל חזק, של להקדיש את המעשים הטובים להערה שלנו ושל זולתנו. ואנחנו עושים את זה בסוף כל שיעור, אם אתם שמים לב, בסוף כל שיעור אנחנו אומרים גאווה די גאווה קון, המילה הראשונה זה גאווה, שזה מעשה טוב. ואנחנו אומרים, זכות עשייתי זו הברוכה, אז העשייה הברוכה זה הגאווה. אז אנחנו מקדישים את המעשה למה? אם אתם זוכרים בהקדשה שאנחנו אומרים, ישלים עונה כל החי לבריאה, מכלולים של חסד ושל חוכמה, ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלוהים נובעים, כשאנחנו אומרים לא יזכו בגופים נשגבים, אנחנו מתכוונים שיגיעו להערה, להערה מלאה של הבודה, שיהפכו לבודה. אז ההקדשה הזאת, בין במילים אלו, בין במחשבה, צריכה ללוות כל מעשה טוב. אתם באים לשיעור דרמה, אתם יושבים, מקדישים זמן, בסופו של דבר אנחנו עושים הקדשה. אתם עושים שיעורים בבית, תעשו הקדשה. אתם חושבים על לעזור למישהו אחר לעשות את השיעורים שלו. תעשו לזה הקדשה. אתם מתרגמים את החומר למישהו שמתקשה באנגלית. לזה תעשו הקדשה. כל דבר ודבר, כל מעשה טוב, וגם אם הוא לא מיד קשור בדמה, אם אתם עוזרים לאדם חולה, גם זה מעשה טוב, גם את זה תקדישו להערה שלכם, לרווחה שלו, להערה שלו. חשוב מאוד להקדיש את המעשה למטרה האולטימטיבית, ליעד הסופי. כי אם אנחנו אומרים, אני עושה כך וכך, עכשיו אני עוזרת לך, ובזכות זה, הלוואי ולא ידע מחסור, זאת מטרה מאוד קטנה במונחים של שאתה עוסק בדרמה. אז לא ידע מחסור בחיים האלו, ומה הלאה, ומה עם שאר סוגי הסבל שלי ושל הזולת. אז אנחנו רוצים ללכת ישר על המטרה הגבוהה ביותר, ואם נגיע לשם, כל השאר נפטר מעצמו. אין בכלל רעיון של מחסור בעולם של הבודה. אז אנחנו רוצים לעשות הקדשה של כל מעשה להערה שלנו ושל הזולת. ולעשות את זה באופן מודע. אז בהתחלה, כשאנחנו עושים דברים טובים, זה מעיט אותנו, צריך לזכור כל כך הרבה דברים. אבל כשמתאמנים קצת, אחר כך זה ודאי אוטומטית, והתהליך הולך ומעיץ את עצמו, ואז מתחילות התוצאות לזרום לחיים שלנו. אז זה חלק מהאימון. אם הגדרנו עד עכשיו מה זה מעשה טוב, מה זה מעשה חסד, עד עכשיו מה זה מעשה שלילי, מעשה רע.
נמין, מי יונג ולני, מי גאווה. נמין, הפשלה, מי יונג ולני, בלתי נעימה או בלתי רצויה, למעשה או קרמה, ני מילת חיבור, מגאווה, מעשה רע.
מעשה שלילי או מעשה רע הוא זה שיביא לנו תוצאה קרמית בלתי נעימה ובלתי רצויה. מה שיפה בשתי הגדרות שאמרנו עד עכשיו, זה שאנחנו מדברים על טוב ורע, אבל אם תשימו לב, אין בהם שום שיפוט. אין איזו ישות שאומרת, זה עשית טוב, זה עשית רע. אין משהו חיצוני לנו ששופט אותנו. הקריטריון למה טוב ומה רע, לגמרי לגמרי קשור בנו. אין שום דבר בנוסף לנו. טוב זה מה שיביא לי ברכה ובעקיפין לזולתי, ורע זה מה שיביא לי סבל ובעקיפין לזולתי. זאת ההגדרה. כן,
רבי. אני אומר שאת לפעמים צריכה להסתמך על איזה שהם ערכים מוחלטים. למשל, המתת חסד. מי שמבקש ממני להרוג אותו, אבל לפי מה שאת לימדת אותנו בעבר, אסור לי בעצם.
כן.
אז יש פה עוד איזה שהוא ערכים מוחלטים כלשהם, שאני גם נשען עליהם. זה לא רק מה שאני מרגיש שזה טוב או לא טוב.
שאלה טובה, תודה על השאלה. כן, אז רמי אומר, נניח מעשה של המתת חסד. מישהו מבקש ממני לעזור ולמות כיוון שהוא מאוד סובל, ורחמיי נחמרים על הסובל, ובאמת הייתי רוצה לעזור לו, ואני רוצה למלא את בקשתו. אבל הייתי כבר בשיעור דמה ואמרו, זה לא טוב. אז יש פה בעיה. ורמי אומר, זה כאילו נכנס גורם חיצוני, כיוון שהוא מרגיש שמעשה טוב יהיה לעזור לשני. האם שאלתי נכון, רמי? אוקיי. כשאנחנו אומרים שמעשה טוב או מעשה רע נקבע לפי התוצאה שהוא יביא לך, הדבר חל גם על הדוגמה שאתה מביא. המתת החסד היא מתת ההרוג בן אדם, גם אם יש לך כוונה טובה, זה יביא לך סבל. או בחיים אלו, או בחיים הבאים, או בחיים שאחריהם. הבעיה היא שאנחנו קצרי ראייה ולא יכולים לראות. זה לא שהכללים פתאום משתנים, או שהם לא חלים על כל המקרים. הם חלים על כל המקרים. אלא שהפרספקטיבה שלנו, מהיותנו בני אדם, בסמסרה, מוגבלת. ודיברנו על זה כבר בעבר, שחוקי הקרמה הם בגדר מה שאנחנו קוראים, ואנחנו לומדים על זה יותר בקורס מספר 4, הם בגדר מציאות מאוד נסתרת. יש מציאות גלויה, מציאות נסתרת, ויש מציאות מאוד נסתרת. חוקי הקרמה נופלים לקטגוריה המאוד נסתרת, זאת אומרת, רק הבודה יכול להבין בדיוק איך המנגנון הזה עובד, בפרטים. ועל כן אנחנו תלויים בהבנה שלנו בבודה. אם הבודה אומר שכל המתה תביא לנו סבל, אנחנו אולי לא רואים את זה, אבל זה לא אומר שזה לא נכון. ישות שרואה הכל אומרת את זה. בתחום הזה של מציאות שהיא מאוד נסתרת, אין לנו ברירה אלא להסתמך על אוטוריטה. אז עכשיו יש פה נקודה מאוד עדינה על מי כן נסתמך ועל מי לא נסתמך, וזה מאוד חשוב. מאוד חשוב לעשות את הבחירה נכון ולהבחין נכון מי הוא אוטוריטה ומי לא. ואיך נעשה את זה, גם אנחנו לומדים בקורס מספר 4, אבל אני אגיד בקיצור, הנה בא הבודה ובין השאר אומר, המתת חסד גם היא תגרום לך סבל. אז למה להאמין לו, אם אני מרגישה כרגע אחרת? אז אני מסתכלת על דברים אחרים שהבודה אמר, דברים כגון לתיאור שלו של סבל. אני מסתכלת, האם זה ישים לחיים שלי, האם ניסיון החיים שלי מאשר את התיאור הזה של הבודה למשל. ואני מסתכלת על דברים אחרים שאותם אני כן יכולה להשיג בראייה שלי ובניסיון החיים שלי, שהם בגדר המציאות הגלויה. ואני משווה את זה למה שנאמר על ידי הבודה, ואני מסתכלת, האם הוא קונסיסטנטי, האם הוא הגיוני, האם הוא מדבר אל האמת שאני חווה בעצמי. ואז אני אומרת, אם בזה יש אישור, ופה יש אישור, ופה יש אישור, האמון שלי בדברים האלה הולך וגדל, ובסופו של דבר זה עובר לאמון מוחלט. וזה לא קורה בבת אחת, וזה לא קורה באופן אוטומטי, ואנחנו לא מעודדים שזה יקרה באופן אוטומטי, זה צריך לקרות בהדרגה, ובזהירות, ובאופן מאוד מבוסס, ואנחנו צריכים לבדוק לאט לאט את הנכונות של הדרך לפני שניפול לאמונה עיוורת. ככל שנבדוק אותה היטב ונאשר אותה היטב על ידי הניסיון שלנו, האמונה שלנו תתפתח, ואז הנכונות שלנו ללכת למקומות שאנחנו לא רואים בעצמנו תגדל, וכתוצאה מכך, מעשי החסד יגדלו, ויתחילו לזרום תוצאות לחיים שלנו, ואז אנחנו כבר נדע. ואז זה מעודד אותנו עוד ללכת בדרך הזאת וכך הלאה. אז אני מקווה שזה ענה על השאלה, רמי? כן.
מה זה גורם לקרמה של הבן אדם השני ברגע שאת מפעילה את המתת החסד לגביו?
אם הוא מבקש ממני להרוג אותו, שני דברים. אחד, הוא מבקש ממני לעשות משהו שיגרום לי סבל, אז בעצם הבקשה הזאת הוא צובר קרמה שלילית, כי הוא מחפיא אותי. ושנית, הוא מבקש לקצר את חייו. התאבדות, אנחנו אומרים, היא קרמה מאוד שלילית. בקשה, בוא תעזור לי למות, היא גם קרמה שלילית. מכיוון שכל עוד יש לנו חיים של בן אדם, א', לא פסה התקווה שאולי נגיע להערה. שני, במיוחד פה מצב של אדם שסובל, הוא מחלה קרמה שלילית. מאוד יכול להיות שזה הפסיק האחרון שנשאר לו לחלות, ועם מותו הוא יעבור למקום הרבה יותר טוב. בזה שהוא מפסיק את התהליך, קרוב לוודאי, כמעט בטוח, שיהיה הרבה יותר סבל בצד השני. ואת כל זה אנחנו לא יכולים לראות. אבל מהסיבות האלו, אנחנו אומרים שגם הריגה מתוך רחמים, וגם בקשה להרג מתוך סבל, שניהם יש בהם קרמה שלילית. עכשיו, כמובן, אותו אדם שבא להרוג מתוך חמלה, החמלה והכוונה הטובה מקלים על הקרמה השלילית, והם מצידם איזו קרמה חיובית. אז יש פה מטה מעורב. כן.
הטיעון האחרון שלך בעצם מצדיק סבל כאיזשהו מנגנון לחלות קרמה בחיים האלה.
יש שתי דרכים לחלות קרמה שלילית. או לסבול אותה, או ללמוד איך לטהר אותה ולא לתת לה להפשיל.
כנראה שלסבול אותה יותר קל בחיים האלה.
לסבול אותה זה הדרך האוטומטית. לא לומדים דרמה, לא עושים פתיהור, אז סובלים. עצם זה שסובלים גומר משהו, כן, האנרגיה הזאת הולכת. אבל אנחנו לא ממליצים על הדרך הזאת, זו דרך קשה. אנחנו ממליצים על הקיצור דרך. את הזרעים הקרמיים השלילים שיושבים בתודעה שלנו ללמוד לעקר שלא ינבטו לעולם. ויש לנו דרכים לעשות את זה, ונדבר על זה גם לקראת סוף הקורס.
אוקיי, תודה.
כן, אבל בהיעדר זה, וכמעט כל הדתות אומרות את זה, סבל מזכך, כמעט כל דת אומרת את זה. כן.
רוצה עוד פסיק קטן בנושא הזה של בן אדם שמבקש שיהרגו אותו מתוך חמלה כדי לקצר את הסבל שלו. אז כן. נכון שבטווח ארוך הוא אוגר קרמה שלילית, אבל בטווח המיידי מבשילה לו איזושהי קרמה טובה, כי הרצון שלו בא לידי מימוש. נכון או לא נכון?
אפשר לומר שהוא הקריב מטרה גדולה למען מטרה מאוד קטנה. רוצה להיפטר מכאב, ויכול להיות שהכאבים שלו מאוד עזים. וזה קל להגיד את זה כמובן, הרבה יותר קשה כשמישהו סובל, אין לי ספק. אבל להקריב דרך של הערה למען מטרה שהיא מאוד מוגבלת, זה איך שבודיסט יסתכל על זה. כל מעשה שמטרתו להביא לטובה תנאה בחיים האלה, או התנהגות עם מוטיבציה שכזו, היא לא נחשבת בודיסטית. הבודיסט במיוחד במהיאנה, הוא רוצה להביא את עצמו להערה כדי שיוכל לעזור לכל הבריאות. אז לחיות את החיים מתוך מטרה, לחיות את החיים האלו טוב, זאת לא מטרה בודיסטית. זאת הוצאה נלווית למטרות הגדולות יותר. החיים האלה אומנם משתפרים ומשתפרים בהרבה, אבל זאת לא המטרה בבודיזם. כן?
אם אנחנו מקלים על הסבל של אחר, אז לא מאפשרים לו בעצם לתאר את הקרמה שלו.
תודה על השאלה. אז מריסה שואלת, לאור כל מה שאמרת עכשיו, אז אם אני עוזרת למישהו ואני מקילה על הסבל שלו, אז אני בעצם לא מאפשרת לו לגמור קרמה שלילית. אז שאלה טובה. התשובה ככה. אם אני רואה מישהו סובל, ואני יכולה לעזור, בלי לסבור קרמה שלילית בעצמי, מוטל עליי לעזור. עכשיו, האם האדם הזה נעזר על ידי המעשה שלי, זה קרמה שלו. מוטלת עליי החובה לעזור לו בכל דרך שהיא חוקית ומוסרית. אם אצליח או לא, זה לגמרי לא בשליטתי. לגמרי לא בידיי. אם יש לו את הקרמה להמשיך לסבול, אז לא חשוב מה אני אעשה, הוא ימשיך לסבול. ואם הקרמה שלו עכשיו עומדת להתקלות, אז העזרה שלי זה האופן שבו היא תתקלה. זאת אומרת, אם בדיוק נגמרה לו הקרמה להיות אני, אז כשאני נותנת לו מתת כסף, זה איך שזה ייגמר בשבילו. אם לא נגמרה לו הקרמה להיות במחסור, לא חשוב כמה אתן לו, ואולי אתם מכירים אנשים שכמה שנותנים להם זה חבית בלי תחתית. זה לגמרי לא בידיי. מה שבידיי לגמרי, זה אם אני רואה שאני יכולה לעזור למישהו, אז לעזור לו. עוד? כן.
האם אדם שסובל בגבורה מטהר קרמה יותר טוב או מטהר יותר מאשר אדם שבזמן שהוא סובל הוא מאוד מתלונן ונראה מאוד מסכן?
אדם שסובל בגבורה לעומת אדם שמתלונן. אנחנו נגיע תקף לתלונות. יש בכוונתי לדבר קצת על תלונות היום. באופן כללי, ככל שיש יותר חוכמה, הסבל מטהר יותר. יש הרבה סיפורים בספרות הבודיסטית של אנשים שמאוד מתקדמים בדרך, שהם אפילו כבר בנרוונה, כי יש סוגים של נרוונה, ושעדיין סובלים מכאב. כשאדם בא אל החוויה הזו של הכאב, עם חוכמה, עם הבנה מה מקור הכאב, כבר אין צורך בגבורה, אוטומטית, אין מצב שלילי במיינד, יש עדיין חוויה של כאב, אבל אין מצב של סבל במיינד שמלווה את הכאב. אז במידה שהתכוונת את זה, בוודאי, בוודאי, זו קרמה לגמרי אחרת. כשמישהו מתלונן, הוא מעיד בתלונתו על כך שאיננו מבין מאיפה בא הסבל שלו. כשקורה לי משהו לא נעים, מישהו עושה משהו שלא נראה לי ואני מתלוננת, אני מעידה בכך שאני לא מבינה למה רע לי, למה לא נוח לי. אני מחפשת את מי להאשים או להסביר את העניין, ולפעמים אנחנו כאילו לא ממש מתלוננים, אנחנו רק מסבירים רשימה שלמה של תהליכים, שבסופו של דבר זה אי הבנה, אנחנו לא מבינים שכל תופעה לא רצויה שיש בחיים שלי, ללא יוצא מן הכלל, כל תופעה לא רצויה בחיים שלי, באה כתוצאה מהפסלה, מענם מין, של קרמה שלי, של זרעים שלי. עכשיו, זה בא, זה מופיע כאילו שאחרים עושים לי דברים, זה איך זה מופיע בחיים שלי. זאת המציאות המשלה, המושלת, הכוזבת, המשקרת. המציאות הזאת משקרת לנו, וזו הטרגדיה שלנו. כי זה רק איך שדברים קורים, זה לא למה הם קורים. אז איך שהם קורים, זה מישהו עושה לי משהו, או יש מצב פוליטי, או ממשלה, או מזג האוויר. אני הולכת ומשליחה על גורם שהוא מחוץ לי, בן אדם או לא בן אדם, ומאשימה אותו, או עושה אותו אחראי, ומתלוננת עליו, כגורם לסבל שלי. במידה שאני עושה את זה, בין אם אני עושה את זה באמירה, או אפילו רק במחשבה, אני עושה מעשה, כי כל מחשבה גם היא מעשה מבחינה קרמית, גם היא צוברת קרמה, שמחזקת בורות. מחשבה שבאה מתוך בורות, מחזקת בורות, תביא לעוד מחשבה של בורות. ולהפך, מחשבה שיש בה פחות בורות, תביא בעתיד לפחות בורות. ורק ככה זה עובד. כן. אז אם נחזור לעניין הזה של שיפוט, בהגדרות שלנו אין שיפוט, והטוב או הרע של המעשה מוכרע על ידי התוצאה שהם יביאו לנו, ואתם תמצאו את זה בספרות הבודיסטית, כתוב, כך עשה וכך אל תעשה. כשאומרים כך לעשות, כך לא לעשות, הכוונה היא לא בגלל שהבודה אמר, לא בגלל שהלמה אמר, לא בגלל שכתוב בספר, לא בגלל שכתוב במצוות, אלא בגלל ש... אם ככה אעשה אז אסבול, ואם ככה אעשה לא אסבול. אז עשה ואל תעשה לגמרי לגמרי קשורים בתוצאה. והבעיה שאנחנו לא תמיד רואים את התוצאה. והדוגמאות מובהקות של האי הבנה שלנו זה איך שאנחנו מייחסים סיבות ותוצאות, ודיברנו על זה כבר, איך שאנחנו מייחסים את האי סיפוק שלנו לזה שהשני שיקר לנו, או לזה שהמיסים גבוהים מדי. אנחנו הולכים ומשליחים את זה על משהו חיצוני, זה דרך אחת שאנחנו מפגינים אי-הבנה. דרך שנייה שאנחנו מפגינים אי-הבנה, זה שאנחנו שוכחים את הנמין, את הגורם של ההפשלה, שתמיד יש פרק זמן. ואנחנו חושבים, אם אני עכשיו אכתוב הצהרת מס כוזבת, אז יהיה לי יותר כסף. וזה תמיד לא נכון, מכיוון שיותר כסף תמיד בא מזרעים שנזרעו הרבה יותר מוקדם, שהיו קשורים בנדיבות. והצהרת מס כוזבת עכשיו, יעבור זמן כשהזרעים האלו יפשילו אסבול מחסור בעתיד. אז אלו יתי צורות שאנחנו מפגינים אי-הבנה ובורות. דרך שלישית שאנחנו מפגינים אי-הבנה ובורות, כשאנחנו עושים דברים בחצי לב, אם אנחנו מבינים טוב איך קרמה וריקות עובדים יד ביד, אנחנו אומרים שאם אני רוצה תוצאה מצוינת, אני חייבת לזרוע זרעים מצוינים. ולעשות את זה לכל אורך הדרך, לעשות את הכל בלב מלא וחפף, עם כוונה מלאה ועם ביצוע מושלם, עד כמה שאני יכולה כמובן, אבל לפחות להתכוון לעשות את זה ככה. ואם אני עושה את זה בחצי לב, קצת שומעת, קצת עושה, לפעמים שומרת את היומן, לפעמים לא שומרת יומן, וכך הלאה, אז זה מה שאומר, למה שלנו, כן, רימפוט שאומר, you want lousy results, plant lousy causes, הוא אומר, תזרעו זרעים ככה ככה, תקבלו תוצאות ככה ככה. אתם רוצים תוצאות של חיסול כל סבל, צריך לזרוע זרעים שהם פרפקט, צריך לעשות את זה כמו שצריך. אז במידה שאנחנו עושים את זה ככה בחצי לב, קצת באים, קצת לא באים, קצת עושים שיעורים, קצת לא... ככה תוצאות יראו לגמרי. זה איך שהקרמה עובדת. הדבר השלישי שנעשה, לפני הפסקה, וניתן הגדרה של מה זה קרמה ניטרלית. דיברנו על מעשה טוב, דיברנו על מעשה רע, ויש מעשים שהם ניטרליים, שהם לא זה ולא זה. וזאת בדיוק ההגדרה.
יום ימי יום לשן פלני, לומתן. יום נעים. ימי יום לא נעים. למעשה. שן פלא, שונה מהנ"ל, ני מילת חיבור, לומתן, מעשה ניטרלי.
ההגדרה של קרמה שהיא ניטרלית זה מעשה שהתוצאה שלו היא לא רצויה והיא לא בלתי רצויה, היא ניטרלית. מה זה דוגמה למעשה ניטרלי? באתי הביתה, אני עייפה, אני מתיישבת, אני צריכה לנוח, אני צריכה להירגע. אני פותחת טלוויזיה, אני מסתכלת במשהו שהוא לא מאוד אלים, לא מאוד מעורר תאוות וכך הלאה. סתם מתבדרת לרגע. זה לא מעשה טוב, זה לא מעשה רע, התוצאה תהיה לא רעה ולא טובה. זה משהו ניטרלי. כשעוסקים, למשל, בתכנונים, או הרבה מחשבות שמסתובבות לנו בראש, שאין בהם אספקט של טוב או רע, שהן ניטרליות. ולמעשה, חלק ניכר מהם הם ככה. להשלים את העניין הזה, נדבר אחרי ההצבקה קצת יותר על שלושה רעלים עיקריים שמרעילים את חיינו פה בסמסרה, והם התאבות או השתוקקות, זה אחד מהם, דחייה או סלידה או שנאה, זה השני, והשלישי, שהוא אבא והאימא של שני הקודמים, זה הבורות. המעשה הניטרלי, אנחנו שרויים עמוק בבורות. כשאתם יוצאים מהבורות, אז אין יותר מעשה ניטרלי. לבודה אין מעשים ניטרליים. כל מעשה הוא מאוד מאוד חיובי, הוא מעשה חסד עצום. אבל המעשים הניטרליים, שתופסים חלק ניכר מזמננו, באותו זמן אנחנו פשוט שוקעים לנו לתוך מין שינה עמוקה בתוך הבורות. אז להשתמע בקרוב.
עם הסילים יבשות לארבע וחמה ולבנה היא ידויה ובנינים של כל חסד נעתה בנימים יחנה ובנה ישנה כגן שנעתה חומיתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב
ידם גורו רק נמנת על הכל ויפה